שלום לכם צופים יקרים, שלום לך הרב מיכאל לייטמן. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת שמוקדשת ליום השואה. קודם כל המושג שואה, הרבה משתמשים במילה הזאת, שואה, יש שואה גרעינית, יש צונאמים, יש הרבה מאוד אסונות שקורים לעמים, קורים בעולם. סתם מעיון במילון, זה מגיע מיוונית, שמשתמשים בהולוקוסט, זה מופיע בהרבה שפות, שזה כמו השריפה הכללית. ובגלל זה בחרו את המילה הזאת. איך אתה מתייחס למשמעות של השואה לעם היהודי, למושג הזה של שואה?
טוב, אז צריכים לראות את המעשה הזה כאחד משרשרת האסונות שעבר העם, משך ההיסטוריה שלו, במיוחד בגלות האחרונה. אבל כדי לראות את זה בצורה נכונה, אז אנחנו צריכים להבין בכלל כל התשתית, מה קורה כאן. כל האנושות היא גודלת באגו שלו, והאגו כל הזמן גודל, ולכן בכל דור ודור האגו יותר ויותר מתרומם ורוצה לנהל את העולם, בני אדם. ומהבבל והלאה קמה קבוצה שהיא אומרת שלא, לא האגו צריך לנהל את העולם, אלא ההפך מהאגו, שאנחנו צריכים להתעלות ממנו, שאנחנו צריכים לנהל אותו, לא שהאגו שלנו בצורה חופשית, כמה שאנחנו בכוח האגרוף, מי שיותר חזק ינצח, אלא אנחנו צריכים דווקא לנצח את עצמנו, במקום לנצח את הזולת, ובמקום גאווה, במקום התנסות, במקום דיכוי על הזולת, אנחנו צריכים לעשות אותו דבר על האגו של כל אחד ואחד, על האגו שלנו הקולקטיבי, הכללי, וכולנו צריכים להתעלות מעליו, כוח הקבלה הכללית, האגואיסטית, לכוח השפעה ההדדית, לערבות הדדית.
זה בדיוק הפוך מהגזענות, ובעצם מה שקרה בשואה, בדיוק הפוך.
נכון. וזאת השיטה שהיא כתובה בכל המקורות של הקבלה, שיטת אברהם, שבזה הוא אמר כבר בימי הבבל, שאנחנו צריכים כך לעשות. וכל הבעיות שאנחנו מרגישים, זה סך הכל מפני שאנחנו לא מתעלים מעל האגו שלנו, ולא משתדלים להנהיג את עצמנו מעליו. שזה כל אחד ואחד, כך צריך לעשות, וגם כן כל האומה בכללו. הוא הקים את הקבוצה, שקרא לזה עם ישראל, שבמשך הזמן באמת נעשתה לעם, ביציאה מהבבל הם היו סך הכל כמה אלפי איש, כמו שכותב רמב״ם, 5,000 איש נגיד, שיצאו, שהצטרפו אליו לאותה גישה, לעצמם, לחיים, והוא לימד אותם אהבת הזולת, ולמה דווקא על ידי זה שאנחנו שונאים את האגו שלנו, ועולים לאהבת הזולת, למה על ידי זה אנחנו מחליפים את העולם. אנחנו עולים מהרגשת העולם האגואיסטי, שכל מה שאנחנו עכשיו מרגישים זה בתכונה האגואיסטית שלנו, לזה שאנחנו מתחילים לעבור לתפיסת המציאות בתכונה אלטרואיסטית, ההשפעה, האהבה, החיבור. הוא לימד בזה כל התלמידים שלו, וכך קם עם ישראל, ישר קל, ישראל. ובזה אנחנו היינו מתקיימים. ודאי שבהצלחה פחות או יותר, כי כל פעם האגו גודל. ואנחנו היינו גם כן כל הזמן להתעלות מעליו, וכך לתקן את עצמנו. כל פעם שהחיבור וקשר ואהבה והשתתפות, הם צריכים להיות יותר גדולים, יותר עליונים, מהנטייה האגואיסטית הטבעית שכל הזמן הייתה פורצת בתוך כל אחד ובכלל האומה. הדרך היא דרך של המלחמת הפנימית בלתי פוסקת. ובדרך הזאת, אם אנחנו מצליחים מבפנים בינינו, אף אחד זר לא יכול להתקרב אלינו ולזיק לנו. אלא ההפך. אנחנו אז מקבלים יחס היפה והטוב מאחרים. למה? כי כך זה התוכנית הכללית של הטבע, להביא כל הטבע לאותו המצב של השפעה הדדית ואהבה וחיבור למצב הגלובלי, אינטגרלי. ואם אנחנו נמצאים בזה, אז אנחנו בזה שמתקנים את עצמנו, מתקנים את כל היתר העולם. ומאיתנו הכוחות האלו של החיבור מתפשטים בכל העולם ודווקא מזינים אותו. אבל לא תמיד היינו מצליחים.
מצליחים במה?
מצליחים בחיבור בינינו. וכתוצאה מזה, גם כן לא תמיד היינו, בהתאם לזה, מצליחים להשפיע על העולם כוחות הטובים. וברגע שהיינו שהיה מתפרץ בינינו שנאת אחים, ולא היינו מסתדרים יחד כולנו להיות כאיש אחד בלב אחד, אז גם כן היו באים האויבים ושונאים ומתנפלים עלינו. כוחות האגואיסטים החיצוניים, העמים, אומות העולם. וברגע שהיינו בכל זאת מתקבצים יחד, כמו בזמני המכבים, או כמו בזמנים של מרדכי בבבל, בגלות בבל, אז היינו מתחברים. וכל פעם אלו שבאים, קמים עלינו לחלוטנו, הם משתמשים דווקא בזה שאנחנו נפרדים. כמו שאמר האמן, שיש עם אחד שהוא מפוזר, ואם מפוזר אז אנחנו יכולים לאבד אותו.
אבל סליחה, אבל בשואה היהודים דווקא קיבלו כן יחס טוב מאיפה שהם ישבו, בגרמניה ובאירופה.
אז לפני שואה אנחנו עברנו, אחרי זה שאנחנו ירדנו, נפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, ועקב זה נשבר כל העניין שלנו של המדינה והעם, ויצאנו לגלות. זאת אומרת, יצאנו לגלות מזה שאנחנו נפלנו ליחס בינינו כלא אהבה ולא כיחס טוב, אלא השימוש האגואיסטי הדדי, אנחנו בזה איבדנו בעצם שם של עם ישראל. כי אין עם ישראל בגלות. זה רק לשם עתיד שהיה קודם ויהיה אחר כך. ובאמצע בזמן הגלות אנחנו, למה אנחנו נמצאים בגלות? גלות זאת אומרת שאנחנו כולנו נופלים מקשר בינינו לפירוט. ואז לכן שהיינו בצורה כזאת פועלים בהיסטוריה, בספרד, בצרפת, בגרמניה, באנגליה, בכל מיני מקומות, אז היינו זוכים באמת בהתאם לאותו יחס. אם היינו קצת יותר מתחברים, היה קצת יחס יותר טוב. אם היינו נפרדים בינינו, אז היה יחס יותר גרוע. ובהתאם לזה ממש, כי העולם הוא מגיב בדיוק בהתאם למה שאנחנו. גם כן היינו בצורה יחסית טובה, מתקיימים איכשהו לפני מלחמת עולם הראשונה, מלחמת עולם השנייה, שהיו היחסים, כי אנחנו אז היינו באיזשהו מין התגברות בינינו והתחברות לקראת בניית הארץ ישראל וחיבור, ההזדמנות הזאת שנתנו לנו כאן לבוא לכאן ולחיות. ובהחלט שכל האלו הארצות איפה שהיו,
כל הסימנים הובילו לטוב.
לא כל כך לטוב, כי אותו בעל הסולם שהיה פועל נגיד בוורשה, ששם היו כ-3 מיליון יהודים, חצי מהכמות שנספו בשואה,
כן.
אז הוא ממש צעק, הוא דרש, הוא רצה להביא איתו יחד לישראל כל היהודים.
כל יהדות פולין.
כן, כל יהדות פולין. הוא כל כך היה פועל בזה, ועשו עליו חרם, והוא היה צריך לברוח לארץ ישראל, לבד.
אבל זה בשנות ה-20, למה הוא
רוצה? אפילו ללא משפחה, אפילו ללא משפחה. זה כבר היה התחלת העניין. כן. זהו. והוא אמר אז, ואמרו הרבה חכמים, הרבה מקובלים בעד אז, שבעוד 20 שנה באירופה מתחיל להיות אש. באמת, כמו שאתה אומר, מה זה השואה, שזה השריפה גדולה. ולא שמעו בקולו. ומין לא שמע, אותם הרבנים, אותם המנהיגים היהודים, הם לא רצו לשמוע. סליחה. והם החזיקו את העם במקום. אותם גם כן היהודים שהיו פועלים בתוך...
לא בגלל שהיה להם כן יחס טוב מהשלטון המקומי?
זה לא חשוב יחס טוב או רע. זה מדובר על ההזדמנות לבוא לארץ ישראל ולהקים עם ומדינה לפי היסוד שלנו, לפי החיבור בינינו. ואותו דבר קרה בגרמניה, אותו דבר קרה בכל מיני ארצות. היהודים קיבלו בכוונה שנאה המתגברת מכל מיני העמים איפה שהם היו חיים באירופה.
פוגרומים וכל מה שהיו.
כן, לא היה חסר. מה היה כתוב בעיתונים, הגבלות ששמו עליהם לא לעבוד לפי מקצוע וכו' וכו'. מאיפה זה בא? זה בא מתוך זה שממש הכוח העליון, כל ההנהגה וההשגחה העליונה היו פועלים עלינו כדי שאנחנו נצא מכל אלו המדינות. שאנחנו נגיע לארץ ישראל, כי יש כאן הזדמנות לגאולה. גאולה זאת אומרת להתחבר בינינו יחד, כדי לגלות את הכוח הייחוד הזה, הבורא בינינו. בשביל זה אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לאותם התנאים כמו במתן תורה, להיות כאיש אחד בלב אחד. והמגמה שלנו שהיא צריכה להיות ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. והיהודים לא הלכו על זה באף מקום.
זהו, אז מה בדיוק קרה?
מה קרה? קרה בדיוק מה שקרה. זה התשובה הפשוטה. כי אם כך, אז וכתוב בזוהר ובכל הכתבי המקובלים, שאם אנחנו לא יודעים להשתמש בכוח הדין בצורה נכונה כדי להמתיק אותו, זאת אומרת שאנחנו לוקחים כל הדינים האלה ופועלים לפי, והם פועלים עלינו כדי שאנחנו נתחבר, כמו זאבים גורמים לכבשים שהם התחברו יחד, התקפצו יחד, בהיעדר צמוד כזה, כן? אם אנחנו לא הולכים בצורה כזאת, אלא ההפך, הייתה נטייה להסתדר עם זאבים האלו, להסתדר עם נאצים, ואולי כן, אנחנו נוכל, איך יכול להיות שלא, אז הגיעו למצב שאותו כוח הדין, שלא השתמשנו בו בצורה נכונה, שהוא ידחוף אותנו, הוא היה פועל על האגו שלנו, הוא דווקא היה צריך לעזור לנו. הנאצים בהתחלה, ובכלל האנטישמים שבכל המדינות, הם פעלו לטובתנו.
שרצו לדחוק אותנו.
שרצו לדחוף אותנו לארץ ישראל. ואותם הנאצים פעלו הרבה כדי להביא אותנו לארץ ישראל. הם נתנו לכל היהודים שם מקומות ללמוד מקצועות כדי ליישב כאן את הארץ. הם נתנו אפילו מלגה לכל אחד ואחד כדי להעביר אותו לארץ ישראל. יהודים בעצמם לא רצו.
אז למה אבל הסיום היה צריך להיות כזה חמור?
כי אותו כוח הגדול שהיה צריך לפעול כדי להביא אותנו לארץ ישראל, מפני שאנחנו נשארנו באותם המקומות, הוא פועל כבר עלינו. ושרף אותנו.
זאת אומרת, בעצם היה פה הזדמנות למשהו מאוד חיובי, שיתהפך למשהו כל כך שלילי?
ודאי. רק מפני שזה קורה על פני מיליוני אנשים, ובבת אחת, לכן זה גרם לאסון כזה גדול. כי ככה זה פועל על כל אחד ואחד. כל פעם בעולם שלנו, כל פעם בחיים שלי, אני צריך לראות מה לוחץ, מה לא בסדר, איזה הסימנים עכשיו אני מקבל כדי להיכנס פנימה יותר, לאיכות עם האחרים, לגרום לאיכות העולם, לגרום לחיבור של עם ישראל, ואחר כך עם ישראל שיגרום לחיבור לכל העולם.
אז אתה לא רואה בשואה בעצם פעולה מכוונת של איש אחד, של מפלגה, של
עם? לא איש ולא מפלגה, זה כוח הכללי של הטבע. אין כאן איש, אין עוד מלבדו, זה הכל כוח הכללי, כוח הבורא. שאם לא משתמשים נכון בכוח הזה שלוחץ עלינו כדי לכוון אותנו לפעולה הטובה, אותו כוח בסופו של דבר עושה איתנו פעולה רעה, נותן רשות למשחית. זה מה שקרה, וזה כתוב בצורה מאוד ברורה, בתוכנית מאוד גלויה לפנינו בזוהר ובכל התיקונים שלו ובכל המקורות.
אז בעצם מה שקרה זה התגשמות של נבואה של הנביאים או מהזוהר שכבר כתבו על זה.
תראה, אנחנו לא צריכים להגיד שזה דבר שהיה צריך לקרות כך.
אוקיי.
הייתה לנו הזדמנות לעשות את זה בצורה הפוכה. ולא עשינו. זה ודאי שביד השם היינו יכולים לעבור את הדברים האלה בצורה אחרת. בידי אמונה, זאת אומרת, בהשפעה בינינו. אם היינו מתחברים והיינו מבינים שהעתיד שלנו זה בארץ ישראל, לבנות כאן עם ישראל ומדינת ישראל, לפי אותם התנאים שהיינו בזה מתקיימים קודם, שהיינו לפני הגלות.
אז בעצם אם היהודים היו כן יוצאים לארץ ישראל, השואה הייתה נמנעת.
ודאי, ודאי. קודם כל, אם היה יוצא אפילו חלק קטן, אבל ברצון, שהיו מבינים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לבוא לארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות שוב, כי איש אחד בלב אחד, שם שלנו יהיה מחובר, אדוק, באהבה הדדית, באהבת אחים, שוב לעלות משנאת חינם בחזרה ל"ואהבת לרעך כמוך", כמו שזה היה לפני החורבן. ואז אנחנו היינו מצילים את כל המיליונים שלנו, וגם כן בונים מדינה כמו שצריך. אנחנו הגענו לכאן, בסופו של דבר מי שברח, ואחר כך שרידי שואה, וגם כאן שאנחנו עושים, אנחנו גם עכשיו נמצאים באיזשהו מין חסד עליון, ולא בחסד שלנו, כי אנחנו עדיין לא הולכים במגמה הנכונה. גם היום אנחנו נמצאים...
מדינת ישראל מבחינתך היא לא ערובה ששואה לא יכולה להיות עוד פעם אולי?
יכולה להיות. אנחנו יכולים להיכנס לכאלה צרות, ודאי. כי אנחנו גם היום לא רואים את החיבור בינינו, למרות כל ההבדלים, כן? על כל הפשעים תחסה אהבה. שאנחנו נפתח מטריית האהבה מעלינו ונגיד זה הערך עליון, להיות מחוברים, להיות אחים, זהו. ומה שקורה לפעמים בפנים זה רק כדי שאנחנו עוד יותר נחזק את הקשר בינינו, עוד יותר נחזק את האהבה הדדית, אהבת אחים. אם אנחנו לא נלך בכיוון זה, כל העולם בסופו של דבר הוא ירצה שוב לגמור אותנו. ואנחנו רואים כעבור 60-70 שנה אחרי קום המדינה, ואחרי שואה, 80 שנה, כן? אנחנו רואים שאנחנו ממש נמצאים באותו יחס מכל העולם אלינו. כמו שהנאצים היו מתייחסים אלינו. היום זה לא נאצים, היום זה בכלל כל העולם. כולם קמים אלינו.
אז האנטישמיות עכשיו שעולה בעולם, זה גם סימן של זה?
זה סימן שאנחנו לא משתדלים להקים את עצמנו כעם ישראל בארץ ישראל. שאנחנו צריכים להיות מחוברים, באהבה, ובין כולם, דתיים, חילונים, שחור, לבן, לא חשוב מי ומה. אנחנו קודם כל צריכים לקבל את זה כממש מגמה מדינית, מגמה שבזה אנחנו חייבים לחנך את העם.
אז מה זה מבחינתך אז לזכור את יום השואה?
לזכור יום השואה זאת אומרת להבין הסיבה שלו, המקור שלו, ומתוך זה לפעול עכשיו. אחרת מה זה זיכרון? שאנחנו נבכה, שאנחנו נביא חיילים להר הרצל ולעוד מקומות, וליד ושם, ונעשה שם איזה אספות גדולות? מה, על מה אנחנו בוכים? אנחנו לא בוכים, זה, זה, זה בכי, אני אומר שזה, זה לא בכי. זה, זה איזשהו, תינוקות, אני אומר, אני לא יודע איך להגיד, שאנחנו לא לומדים מהעבר, והעבר כל כך מר, מה זה נקרא שאנחנו, קובעים שזה יום השואה. במה זה, במה אנחנו לומדים מזה? מה אנחנו עושים? אני לא שומע אף פעם שאנשים מדברים על הסיבה לשואה. כאילו נאצים אשמים. אלה מה? אין עוד מלבדו. בורא. אז בורא השם. אלה מי עוד? עם ישראל. מי סך הכל? למה זה, אם איזשהו יד מכה בנו, למה אנחנו לא רואים מי מחזק את היד הזה? אנחנו בעצמנו עשינו. אנחנו קיבלנו כוח כדי לצאת משם. כוח שצריך היה לעזור לנו לבוא מגרמניה, מפולניה, מרוסיה, מכל המקומות לארץ ישראל. אנחנו גם כן לא יכולים להגיד שלא נתנו לנו לעבור. גם מפולניה וגם מגרמניה, בשמחה היו, אפילו היו רוצים לזרוק את היהודים.
אבל נגיד לא שטעינו.
גם ברוסיה, סטלין היה פותח גבול ליהודים אם הם היו רוצים לעבור לארץ ישראל. זה לא בידו, לב שרים ומלאכים ביד השם.
אז נגיד שהעם היהודי טעה, אבל זה עולה לו בכזה מחיר כבד של השמדת...
הוא טעה במשך כל ההיסטוריה.
של השמדת עם?
כן, במשך כל ההיסטוריה, מהחורבן בית ועד היום, הוא טועה, וגם היום הוא לא טועה. ולמה זה, לא, ולמה זה צריך לעלות לפי החשבון שלך פחות או יותר, זה אני לא יודע.
לא, כאילו, מחיר של שואה...
תראה, אני בעצמי מהמשפחה שהיא...
ברור.
נשארו שריטים קטנים ממנה. וגם כן מאותו אזור שהיה כולו...
כבוש.
ליד הבית שלי, איפה אני נולדתי, ואיפה הייתי כתינוק משחק, ליד הבית שלי היה גטו. זה מה שנשאר אחרי המלחמה, עוד היו מתקנים ומסדרים שם כל הדברים שהייתי קטן. זאת אומרת, הדברים האלו זה היו, אני חי במשפחה, הייתי גודל במשפחה, עם כל הכאב הזה, עם כל הסבל הזה שעברו. ההורים שלי היו בזה, הם עברו כל הדברים האלה. וזה ברור לי, אני לא מדבר סתם מרחוק כפילוסופיה, זה יושב בפנים בי בצורה מאוד עמוקה.
עכשיו...
אבל לכן אני כך אומר, ולכן אני רשאי להגיד.
עכשיו, באמת היה תחושה שכל העם היהודי מובל כצון לטבח.
לא, לא כצון. לגמרי לא. למה זה צון? ברגע שהיינו מסכימים עם כל הדברים האלה, אז כן. אז זאבים התנפלו אלינו ואכלו אותנו, נכון. אבל אם היינו יכולים לראות את כל הכוחות האלו ככוחות ההצלה שלנו, כי אנחנו לא היינו יכולים להתגבר על האגו שלנו, לעזוב להיות רופא ועורך דין בגרמניה ומוזיקאי ועוד משהו ומישהו פרופסור, והיינו צריכים לבוא לארץ ישראל וכאן להקים הכל מחדש. אם היה האידיאל הזה של חיבור של העם להיות אבל עם ישראל, זאת אומרת שזה ישר קל, שזה כולו מסודר באהבה הדדית. אם היה הדבר הזה לפנינו, היינו מקבלים מכל העמים, מכל המדינות, מכל העולם, היינו מקבלים עזרה. כמו שנאצים בהתחלה רצו לעשות ממש עזרה, ולהביא רק, הם רצו להתפטר מאיתנו. לא יותר מזה. הם רצו להתפטר. לא היה שום...
אז אפשר היה היום נוהגים לגרש, טרנספר, פה זה הלך להשמדה.
כי לא הצליחו לגרש. לא הצליחו. כמו שבגרמניה הם לא הצליחו, ואפשר לקרוא על זה הרבה מקורות, וקראתי על זה, למדתי את זה, וגם כן בפולניה. העובדה של בעל הסולם, שהוא רצה להביא כל היהודים מהפולניה, מוורשה, שזה היה העיר היהודי. נו, ומה קרה? הם לא רצו, עד כדי כך שהשמיצו אותו, הם עשו חרם עליו, והוא ברח משם, היה צריך לברוח, אפילו משפחה נשארה שם. הוא נסע ממש, הוא בא לבד עם הבן הגדול שלו, עם המורה שלי, לישראל, דרך מצרים הם באו...
אז המצב שהיהודים כאילו מרגישים את עצמם טוב בגלות זה הטעיה? זה מטעה?
לא, יש זמן הגלות שאנחנו צריכים להיות בגלות, אבל אנחנו כל הזמן צריכים להשתדל לצאת מהגלות. ולכן, אם אנחנו מרגישים את עצמנו בלחץ החיצון, אז קודם כל, נגד לחץ החיצון, אנחנו צריכים להתחיל להתחבר. להפוך את הלחץ החיצון הזה ליתר החיבור, ולא פיזור. זה מה שקורה עכשיו גם כן באמריקה. הם חושבים שבזה שהם התפזרו, ויהיו ככה בין הכולם, כמעט ולא הרגישו בהם. ההפך.
עכשיו שר האוצר יהודי.
זה יהיה עוד יותר גרוע, כי האוצר...
חובש כיפה.
כן, כי האוצר לא הופך להיות שופטה שם טוב. אז יהיה עוד תמיד להשימו. זה פוליטיקה. ולכן למה הוא קיבל את זה, אני לא בטוח, לא יודע. לנו זה לא טוב בטוח. אבל שוב, לקבל את כל הכוחות האלו שפועלים עלינו, כי מכוונים מהתכלית הכללית, מתהליך הכללי, ושכולם כולם מכוונים כדי שאנחנו נתקיים כעם ישראל.
איך אתה מתייחס לשתיקה של כל המדינות בזמן השואה?
לא שתיקה, הסכמה. מה, לא ידעו על זה?
שתיקה כהסכמה?
כן, אנחנו, הם שותקים גם היום, שהם כאילו ידעו על זה, הם ידעו על זה, ובעצמם שלחו רכבות שלמות לכיוון האושוויץ, ובאותו הולנד, ודנמרק, וכל האלו, מדינות שאנחנו אומרים ששם כאילו היה כל כך יפה וטוב.
חסידי אומות העולם.
כן, זה הכל היה ההפך. אבל מילד, זה לא חשוב. חשוב לנו הדבר פשוט, שזה, אין
כאן... אתה לא מציע גם לסמוך על אף מדינה.
אין כאן מה להאשים אותם. אני לא מאשים אותם. אני לא נמצא בשנאה לכל אותם אלו שהיו מבצעים את הפעולה הזאת. כי זה מלאכים. מלאכים טובים, מלאכים רעים, זה לא חשוב. מלאכי השמדה, זה לא חשוב. הם מלאכים. מלאך זה נקרא בהמה. זאת אומרת שאין לו בחירה חופשית. זה כוח. כוח ביד... ביד אותו כוח הכללי.
לא עשו את זה מתוך שפיות ושכל ישר?
זה נתנו להם כך לחשוב וכך לרצות, זה ברור. אבל אנחנו לא יכולים בזה להאשים איזה מדינה, אם אנחנו קודם כל לא יודעים מי הוא המזמין את הפעולה הזאת. ולצערנו, אנחנו הזמנו את הפעולה הזאת על עצמנו. אנחנו. אין מה לעשות. אני יודע שאני מדבר, אומר דברים קשים, אבל כך זה אני אומר כדי... שנלמד מה עלינו לעשות היום, כדי לא נגיע לזה שוב.
למה?
בהיסטוריה אנחנו חושבים שלא חוזרת, היא חוזרת. אנחנו כבר היינו בזה. הייתי בהמון מקומות בעולם, שהיו שורפים את היהודים בתוך בתי כנסת, שהיו, מה לא היו עושים איתם, אם היינו לומדים מכל הדברים האלו, איך אנחנו צריכים מזה להינצל, היינו ניצולים.
דרך אגב, למה פעם לא היה לנו נס? תמיד יש לנו ניסים, פורים, חנוכה. הפעם, למה לא היה לנו נס? שהיום לעם היהודי ניצל,
לא,
בזכות כוח עליון.
לא, מה בפורים, תגיד לי, אם לא היה שמוע את, אם לא היו שומעים את המרדכי, היה להם נס? היו גם כן נופלים להשמדה, לפי האגרות. אתה רואה, צריכים ללמוד את זה. זה כאילו כוח עליון הבורא, שהוא תמיד כביכול לצדנו, אתה חושב, עומד אחרי זה, לבורא יש תוכנית, להעביר אותנו לתכלית הבריאה. ואנחנו רואים ששם היה גם כן גורל, פורים, זה גורל, פור. כן? ואז באותו מצב אנחנו נמצאים כל הזמן. ולכן, אם לא היה מרדכי שהיו שומעים בקולו, אז גם כן היו חס ושלום נכנסים לאותה... השמדה.
אז מרדכי מנע את האסון בעצם.
ודאי, כי הוא אמר להם חייבים להתחבר. מרדכי זה מורדרור, זה כוח שמייחד את כולם, שאומר בוא נתחבר, בוא נתעלה מעל האגו בינינו. כי העם היה מפוזר. מה אמר העם? מה אמר המן? שהעם מפוזר בין כל העמים, ולכן יש לנו כוח להשמיד אותם. גם כן כך אותו דבר היה. יהודים התפזרו בין כל הירמנים, בין כל האוסטרים, בין כל הפולנים. הם רצו להיות ממש ככה, כמו כולם. וזה מה שגרם להם לעורר את העמים האלה, להשמיד אותם. ואם בעל הסולם היה כאותו מרדכי, שהיו שומעים בקולו, היו ניצולים, היו ממש בורחים משם. הוא היה ממש רוצה להציל אותם. אבל מה קרה? ההפך, קמו כנגדו אנשים ואמרו לו, הוא אומר שקר וכו' וכו', אנחנו כאן צריכים לשבת, כאן זה המקום שלנו, זה הגלות, נחכה עד שיבוא משיח וכו'. יש כל מיני... ומה שקרה, אני מדבר היום במיוחד ככה מכאב לב.
אנחנו צריכים לסיים כבר, אני אקרא איזשהו ציטוט מהזוהר, מפרשת בראשית, מאמר גם זו לטובה. גם זו לטובה, לא לבד שהרעות נעשו גורמים לטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו טובות, על ידי אורות גדולים מאוד, שהבורא מאיר בכל אלו הרעות, עד שנהפכו ונעשו לטובות, הן האיסורים הגופניים, והן האיסורים הנפשיים, שהם העבירות, באופן שהחובות נהפכו וקיבלו צורות של זכויות.
לזמן הקצר, כי באמת זה כמו כפרה שאומרים, אבל הזמן הזה הוא זמן קצוף, הוא נגמר, ואנחנו שוב נמצאים 10-20 שנים האחרונות בלחץ המתגבר מכל המדינות, שהם שוב שואלים מה אתם עושים כאן, מה אתם עושים בעולם הזה. שוב הם מדברים על זה שכל הצרות באות מישראל, באות מיהודים, ושוב מתחילים להתגבש סביבנו. ואנחנו צריכים לראות בזה סימן לחס ושלום שואה הבאה. ואם לא נלמד מההיסטוריה שלנו, אז יהיה גרוע. אנחנו צריכים להבין שכאן ועכשיו שזכינו למקום, שזכינו שאנחנו נמצאים כאן, לבנות את העם. וזה אך ורק אחרי, על ידי החינוך הנכון. כמו שבעל הסולם אומר, בעיתון האומה, שאנחנו צריכים ללכת רק על החיבור. ובחיבור נצליח למצב, נגיע למצב שכל העולם יהיה בידינו. ההפך, נהפוך את כל הכוחות הרעים לטובים. ואז אנחנו נראה שזה באמת מגיע מהבורא, ואומנם שזה נראה כצרה גדולה, זה היא ודווקא היא מקדמת אותנו כטוב. כמו שכתוב על הפרו, שהפרו קרב בני ישראל להבינו שבשמיים.
אז החינוך ימנע את השואה הבאה?
החינוך, זאת אומרת שאנחנו נבין מה הייעוד שלנו, באיזו תורה אנחנו צריכים להתקיים. רק לקראת אהבת ישראל. ואני לצערי לא שומע את זה. מאף אדם, מאף מפלגה, וכל אחד מחפש רק טובת עצמו. וזה סימן לא טוב.
אז אנחנו נקווה שבאמת נפיק את הלקחים מיום השואה הזה, בסימן של חיבור, חינוך לחיבור, ונתקדם הלאה. תודה רבה לך, רב לייטמן. תודה רבה לכם, צופים יקרים. שלום, ונתראה בתוכנית הבאה.